אולם אנחנו בעצם מה שעשינו עד היום בדף שלנו, בדף הזה, סוד הקשר בין התורה והחיים, בעצם ראינו שאין סתירה בין מיצוי כוחות חיים טבעיים והכוונתם על ידי תורה, כמו שראינו בעין היה, אולי ככה נסכם ממש בקיצור נמרץ את מה שראינו, ששתי תכונות שבעצם קולות את כל התכונות החיים של האדם, שתי נטיות, שני רצונות, הרצון האחד הוא ההרחבה, הרצון להתרחב, להתרחב בכל מרחבי החיים, כל כוחות החיים, והרצון השני, המידה השנייה שהיא אמורה לכוון ולדייק את תכונת ההרחבה, היא תכונת ההתאמה. כשראינו ששני המסננים כדי ליצור התאמה בתוך ההרחבה, זה טוב ורע אנושי וקדוש ותמי אלוקי וכל מה שדיברנו, ואז ראינו כמה דוגמאות בחז"ל שבעצם מבררות את העיקרון הזה שהקדוש ברוך הוא חפץ בהרחבה, אבל בהרחבה מתואמת. דוגמה ראשונה ראינו במקור 3, סמך הבחור בילדותיך, עד ועל כל אלה יביאך אלוהים במשפט. זאת אומרת, מצד אחד, הרצון האלוקי זה שכל כוחות החיים הטבעיים, מה שהרב קורא הנטיות הטבעיות, יהיו מלאות ויופיעו בצורה מלאה, סמך בחור בילדותיך כציווי. לכן, הנטיות הטבעיות, כשהן בעינן ובמילוהן, הקדוש ברוך הוא חפץ בהן. אבל היות והן לא יודעות לכוון את עצמן בעצמן, מצריכות שתי הדרכות של שכל ומוסר, של שכל ותורה, סליחה, ואז היות והן לא מבחינות בקרבן בין טוב לרע, בין יושר לעוול, בין איסור ליתר, לכן הן צריכות את המאסר המוסרי של השכל והתורה, כפי שראינו שהוא יסמן את המטרות, את הגבולות, בקיצור הוא ידייק אותם. אחרי זה ראינו שבעצם הנקודה הזאת היא גם שכת לעולם המוסר, לא רק לכוחות החיים הטבעיים, אלא גם לעולם המוסר, כפי שראינו הנעלבים ואין המולבים, שההנהגה, המוסר הטבעי, שנייה, שההנהגה האלוקית הרצויה היא שאדם יהיה הלב, כלומר כן ישמור בתוכו את כוחות החיים הטבעיים ויבטא אותם, בין אם זה העלבות, כן, אלבון מפגיעה, או בין אם זה מחמאה וקבלת המחמאה, אבל כל זה מצד צלם אלוקים שבקרבו, כל מה שדיברנו, ומקור 4 בעצם ראינו, שכאן הרב, את זה אנחנו רוצים קצת לפתח היום, שההבחנה הזאת או היכולת לגלות את החיים הרחבים בצורה מתואמת, היכולת הזאת קיימת רק במצב הנורמלי של עם ישראל בארץ ישראל. ואז בארץ ישראל אישה מקושטת ומיתה מוצעת, או מיתה מוצעת ואישה מקושטת לתלמיד חכם. כי בארץ ישראל לא צריכה להיות סתירה בין הדרישות הרוחניות המופשטות לבין כוחות החיים הטבעיים שהם לידי ביטוי למשל בסדרי חיים כמו מיטה מוצעת ואסתטיקה וכו' כמו אישה מקושטת. אבל כל זה רק בתקופה שעם ישראל חי במצב נורמלי בארץ ישראל. אבל בגלות, אומר ירמיהו הנביא, ותזנח משלום נפשי נשיתי טובה, יש איזושהי שלמות שהיא זנוחה ממני, יש איזושהי טובה שהיא נשייה ממני, כלומר היא לא קיימת. מה לא קיים? אותם הסדרים הטבעיים, אותם כוחות החיים הטבעיים, כלומר אותה התפיסה של חיים רחבים שכוללים בתוכם את כל כישרונות החיים הטבעיים, כשהתורה עומדת מלמעלה ומכוונת אותם. כל זה יכול להופיע רק בארץ ישראל. אבל בגלות אי אפשר מיתה מוצעת ואישה מקושטת כמשל, ואם אדם באמת ילך לכיוון הזה, עשרת ושלום הוא ישלם במחיר רוחני כבד מאוד. רק בואו נראה רגע בסוף פסקה 4, בצד הראשון של הדף, סוף פסקה 4 זה בעמודה השמאלית, שורה שלישית מלמעלה. כל אלה אמה, בסדר? אנחנו רוצים רגע להתמקד בנקודה הזאת דרך המקורות הבאים. כל אלה אמה, כלומר כל זה, כל הרעיון הזה, התפיסה הזאת, שהחיים השלמים, אין ביניהם, אין סתירה בין הממדים הרוחניים לממדים הטבעיים, כל זה יכול להופיע, כל אלה אמה יכולים להימצא בזמן היישוב והתיקון. כשעם ישראל בארצו וחי ב... מלכותו ומקדשו, ואז יש סדר ואיזון והרמוניה בין הכוחות, הרוחני לחומרי. אבל בזמן הגלות והמאומה הכללית, אבל כשגלינו לבית הקברות של הגלות, אז אי אפשר לגלות את היחסים הנכונים, תרף נרחיב את זה קצת בין קודש לחול, אז אי אפשר כמעט שתימצא נפש שלמה ובריאה בתכלית, ולכן שם בחוץ לארץ, על כן הנטייה אל הקצוות, היא תולדה מוכרחת. שם אתה, או שאתה בקודש, או שאתה בחול, תכף ננסה להבין גם למה. והמסור באמת, אז אם נתחבר רגע למיטה מוצעת, בארץ ישראל מישהו שייך לרעיונות מופשטים ולאידאלים רוחניים, אין לו שום סתירה לישון על מיטה מוצעת, על מיטה מסודרת, כי סדרי החיים הטבעיים לא סותרים את המדע האלוקי. אבל בגלות, מי שמסור באמת לשקידה גדולה, אי אפשר לו כלל שישים גם כן לב לסדרים בחייו הגופניים. ולכן ככל שהוא יותר יתרחק מהעולם הרוחני העיוני המופשט שלו בתורה, אז הוא ישלם על זה במחירים כבדים בעולמו הרוחני, כי באמת אין לו יכולת, תכף נראה מדוע, לאזן ולהרמין מלשון הרמוניה בין הכוחות האלה. לכן אי אפשר לו כלל שישים גם כן לב לסדרים בחייו הגופניים, וכמו כן הלך נפשו בענייני ההרגשה גם לגבי אישה מקושטת, הרחוקים מעולם העיון, אותם ענייני הרגשה, מוכרחים הם שילכו מלבבו וימאסו. ואם ירצה להעמיד את כל הפרטים התפילים הללו, שהם פרטים תפילים, סך הכל זה מעטפת של חיים, זה ממדים שהם המסביב של החיים, תנאי הסביבה. אז אם ירצה להעמיד את כל הפרטים התפילים הללו בסדרי חייו הלך נפשו, אומר הרב בגלות, יקנה אותם במחיר מרובה מהשלמתו הרוחנית, כי שם בגלות אין לה קרב בחוב בעולמו, אלא דל אדמות שלך בלבד, כי זהו טבע הנפש, את המשפט הזה אנחנו רוצים היום להבין יותר, כי זהו טבע הנפש הנחלשת מצרת הגלות הכללית. כלומר, כל הרעיון הגדול שדיברנו עליו עד היום, הוא יכול להופיע רק בארץ ישראל, רק במצב מתוקן. ולכן תורת ארץ ישראל היא תורה שבאמת מחברת בין הקודש לחול, בין התורה לחיים, והתורה יכולה להופיע בתוך מרחבי החיים הטבעיים. אבל בגלות, אין הקרבחו בעולמו לדל אדמות שלך בלבד, ואם אדם יסתה מהכיוון הזה, אז הוא ישלם מחירים כבדים מאוד.
זה מצב שלא מושלם, לא בלי מקדש ובלי הכל, עם תרבות גויית ששולטת, אז איך זה...
הכל יחסי.
הכל
יחסי. כלומר, בוא נאמר ככה, ודאי שעוד לא הגענו לגדר של מקדש ומלכות בצורה המלאה, ולכן מיטה מוצעת ואישה מקושטת, עוד לא הגענו לגדר האופטימלי של הדבר הזה. כלומר, ברור שהחיים הרחבים שבתוכם אנחנו אמורים לחיות, והם אמורים להיות מתואמים, כל זמן שלנו את מרכזי החיים, כמו שאתה אומר בצדק, אנחנו לא יכולים לגלות אותם באופן מלא, זה ברור, אבל, עכשיו אבל גדול, יש הבדל יסודי בין מציאות החיים שלנו בחוץ לארץ, למציאות החיים שלנו בארץ ישראל. מציאות החיים בחוץ, כי א', זה חוץ לארץ, זה ארץ ישראל. הנה, אנחנו תכף נראה. ב', זה גלות, זה גאולה. ולכן האופי של הופעת התורה בארץ ישראל הוא שונה. זה נכון שככל שהסדרים הרוחניים והממלכתיים יותר מתפתחים, אז אפשר לגלות יותר בשלמות ובדיוק, בצורה מדויקת, את היחס הזה בין החיים הטבעיים, הכישרונות הטבעיים לבין ההדרכה הרוחנית. ככל שהממדים האלה חסרים, אנחנו עדיין חסרים, אבל עדיין יש כאן הבדל מהותי ויסודי. הנה בואו נראה. נכון, נכון, בואו נראה. הנה, זה בדיוק על הסוגיות שלנו היום. חבר'ה, בואו נראה, אני מציע ככה, בואו נראה. יש לנו שתי פסקאות קצרות שאנחנו רוצים לברר אותן היום, מקור 6 ומקור 7. דברים ארוכים גם ברב קוק וגם ברב הרל"א בספר ממעייני הישועה. כאן זה ממש, הייתי אומר, הכותרות הראשיות של הסוגיה. אז קודם כל, מקור 6, אורות התחייה כ"ח, פסקה מפורסמת. בואו נקדים רגע איזושהי הקדמה בעל פה. יש לכאורה סתירה בין שני מאמרי חז"ל במקומות שונים. מקום אחד כתוב, כל מקום שגלו ישראל גלתה שכינה עמהם. אם כן, כשעם ישראל ירד לפולין, השכינה ירדה איתו לפולין. כשהוא ירד הולנד, השכינה בהולנד. לאתיופיה, השכינה באתיופיה. בסדר? השכינה הייתה ממש. השכינה ירדה איתם. כשירד לאוקראינה, השכינה באוקראינה. יפה. מצד שני כתוב, שלעולם לא עזבה שכינה את ארץ ישראל, ובפרט מכותל מערבי. אם כן, אז תחליט. אז כשעם ישראל ירד לקנדה, גלה לקנדה, השכינה בקנדה או השכינה בארץ ישראל? כשהוא גלה למרוקו, השכינה במרוקו או בארץ ישראל? איפה השכינה נמצאת? יפה. אז ההסבר הפשוט הוא, שהוא ההסבר המקובל יותר, שבעצם יש שני סוגי שכינה, שני סוגי קדושה. יש קדושת האדם ויש קדושת המקום. קדושת האדם זה הקדושה שמופיעה על עם ישראל. קדושת המקום זה הקדושה ששייכת לארץ ישראל. קדושת המקום לעולם לא זזה. קדושת האדם ירדה איתנו לגלות. כלומר, אותה הקדושה הישראלית שתלויה באדם, קרי בעם ישראל, היא ירדה איתנו לגלות. אותה הקדושה הישראלית שתלויה במקום, קרי בארץ ישראל, היא נשארה פה.
שפה יש גם את הקדושה של המקום, גם אנחנו, ושם יש את הקדושה
שלנו. ואז לפי זה יוצא שכשעם ישראל בארץ ישראל, אז הוא מוסיף את קדושת האדם על קדושת המקום. ואז יש התאמה, שנייה, ואז יש התאמה בין קדושת האדם לקדושת המקום, וזה בעצם אותה קדושה. מה אתה אומר?
שלפי המקובלים, שאדם עוזב את הארץ או חוזר לארץ, אז זה סוג שונה של
אמור. רגע, שנייה, זה אמרתי הפירוש המקובל, לא המקובל שאמרת עכשיו. המקובל, הפירוש השגרתי. בסדר? אבל הרב אומר, במקום מספר 6, בנוסף להסבר שאמרנו עכשיו שהוא נכון, שיש בעצם שני סוגי קדושה מסוג אחר. יש סוג קדושה שנקראת קדושה בטבע, ויש סוג קדושה שנקראת קדושה נגד הטבע. זאת אומרת, כמו שאמרנו בשיעור שעבר, שבעצם יש שתי מדרגות של קדושה שכל אחת מהן יש לה את היתרון שלה. יש קדושה אחת, נקרא לה הקדושה הנבדלת. הקדושה שלא שייכת להתגלות בכוחות חיים טבעיים חומריים. זאת הקדושה מעין מה שהיה בגן עדן, שהיא קדושה עליונה מאוד, שלא מסוגלת להכיל את הקדושה שלה בתוך המציאות החומרית. אז מצד אחד יש לה מעלה עליונה מאוד, כי באמת לא בכלים ולא בגבולות. מצד שני יש לה איזה סוג של נחיתות, כי לא מסוגלת לגלות דרך הכלים וכל המדרגות הנחותות יותר. בסדר? אבל מצד שני, יש קדושה שהיא קדושה שבטבע. והקדושה שבטבע, היא מסוגלת מעומק או מגובה או מרום קדושתה, לרדת עד לתהומות, עד למקומות נמוכים, תחתוניים, חומריים וכו', ולגלות את הקדושה גם דרכה. בסדר? זה מזכיר מאוד מה שאנחנו אומרים הרבה מאוד פעמים, שאין סתירה בין שני הממדים האלה. מצד אחד, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה, זה הקדושה הנבדלת. זאת הקדושה שירדה איתנו, אם אפשר לומר, לגלות, שהיא נגד הטבע. היא קדושה של גן עדן, של עולם הבא. היא לא קדושה שמסוגלת להיות מופיעה בחיים טבעיים, חומריים, של חול, של הפרט, או בטח לא של כלל. ומצד שני, יפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. יש קדושה שהיא מסוגלת להיות מרוממת ומקדשת את החיים החומריים. אומר הרב, אין שום סתירה בין שני המקורות בחז"ל. הקדושה שירדה איתנו לגלות היא קדושה נגד הטבע. והקדושה שנשארה בארץ ישראל היא קדושה בטבע. זאת אומרת, הקדושה שיורדת איתנו לגלות, עכשיו עוד נקודה, היא מתאימה לקדושה שאותה אנחנו הולכים לפגוש באופן יחסי במדרגת אומות העולם. אומות העולם לא שייכים באופן מהותי בתכונה שלהם, באופי שלהם, כמו שדיברנו עכשיו בבניין אמונה, הם לא שייכים לגלות קודש בהכללה. אצלם זה או קודש או חול, או רוחני או חומרי. כמו שאמרנו הרבה פעמים, הדוגמה אולי הברורה ביותר, הנצרות כשיטה, כתפיסה, שחילקה את פרקי התורה, שמה את פרק ב' בין ששת ימי המעשה לבין שבת. ששת ימי המעשה זה עולם החול, שבת זה עולם הקודש, עכשיו תחית איפה חי פרק א' או פרק ב'.
או כומר או
כלום. או כומר או תעשה מה שאתה רוצה. בסדר, זאת הגישה, הייתי אומר, של אומות העולם, כי היא מתאימה לתכונה של אומות העולם. כי לאומות העולם אין תכונה כזאת שמסוגלת לגלות קדושה בחיים.
אין להם כוח ממצא, אין להם את הדעת.
זה נכון, אבל אין את הכוח הממצא
במובן הזה שהם לא יכולים להכיל את שתי הקצוות האלה בערך הנכון ביניהם, אם נאמר זה בסגנון שלך. בכל אופן, ולכן הקדושה שירדה איתנו לגלות, היא קדושה שמתאימה לאופי הקדושתי, באופן יחסי, שם זה רק שם מצב לנוח, של אומות העולם. ולכן בחוץ לארץ, התחילה להתייצר איזושהי תורה, 2000 שנה, שהקודש לחוד והחול לחוד. הקדושה שירדה איתנו לגלות, היא קדושה נגד הטבע. ולכן באמת מה ששמר עלינו בגלות, זה מה שאומר התלמוד הבבלי, הייתי אומר, על 4 אמות של הלכה בלבד, אין לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות, של הלכה בלבד. אפשר לדייק אולי קצת יותר, זה לא רק תורה אל מול חיי חול, אלא זה 4 אמות של הלכה אל מול אגדה. אגדה היא מהגדת את הכל, היא מכלילה את הכל, היא מחברת את הכל, אז היא רואה את הקודש בחול. הלכה היא מצמצמת, היא אומרת מה אתה צריך לעשות במקום נתון, בזמן נתון, בסיטואציה נתונה וכו'. אז אין לה קדוש ברוך הוא בעולמו אלא דלת אמות של הלכה, קרי תורה ביחס לחול, ובית בתוך עולם התורה, במקצוע הספציפי שנקרא הלכה. שהוא באמת מרכז אותך וממקד אותך ומתמצת אותך במה צריך לעשות עכשיו בפרט מסוים של חיים, אבל לא במבט כולל. ולכן באמת המאמר הזה של חז"ל הוא מאמר אמיתי, הוא מאמר פלא לגלות. באמת בגלות זה מה ששמר עלינו. ועובדה שמי שניסה לפגוש חיי חול לפני שהופיע תקופת גאולה, וסוגריים חשובות צריך להוכיח שהגיע הזמן גאולה, אבל מי שניסה לגלות חיי חול בתוך הזמן שעוד לא הגיע תקופת גאולה, אז הוא כבר מזמן לא בא עם ישראל, הוא התבולל לגמרי. ברור. ולכן הקדושה שירדה איתנו לגלות, אומר הרב, תכף אני קורא, היא קדושה נגד הטבע. והקדושה שחוזרת איתנו לארץ ישראל, היא קדושה בטבע.
אבל הם שערו את הכוחות מארץ ישראל.
נכון, בתמצית זה תמיד מארץ ישראל. נכון. זה לא שחור לבן, בדיוק, נכון. תמיד הקדושה הפנימית שבטבע, או תמיד הייתי אומר, קדושת ההכללה של ישראל, תמיד הייתה שייכת אצל הגדולים בגלות, זה נכון. אבל הקדושה שירדה איתנו לחוץ לארץ היא קדושה נגד הטבע. אנחנו דרך אגב, על פי זה אפשר להבין את עומק המשבר, מה קרה כשחזרנו הביתה אחרי 2000 שנה. פתאום למשל עומד הרב קוק ודומיו, אומרים רבותיי, הקדושה שהתרגלנו לאלפיים שנה, היא קדושה שמתאימה לגלות. נכון שהתהליך הוא ארוך, זה לא ביום אחד, זה ברור. אנחנו, כן, נותן לנו מקדש ומלכות, ברור. אבל הכיוון, המגמה, זה הקדושה שבטבע. ואותה התפיסה השמרנית שאפשר להבין אותה, כן, שהיא חרדה, כן, התנועה החרדית, כן, שהיא חרדה, ובצדק אפשר להבין את החרדה הזאת. היא חרדה מפתיחות של כל מיני אפשרויות וכוחות חיים יותר רחבים, אז היא התנגדה לזה מאוד. מה פתאום? מה זה ההתפתחות הזאת? עמד הרב קוק בצומת, לא רק הוא, עוד אחרים, ואמרו, חבותיי, זה לא איזה המצאה חדשה. אנחנו חוזרים לקדושה שבטבע של ארץ ישראל, שהופיע בימי שלמה, בית ראשון, אחרי זה בימי בית שני. זה לא איזה המצאה חדשה. אנחנו חוזרים למצב הנורמלי שלנו. בית הקברות של הגלות, זה המצב הלא נורמלי. בואו נקרא את זה רגע. הקדושה שבטבע היא קדושת ארץ ישראל. והקדושה הזאת לא ירדה מעולם מארץ ישראל. וכשעם ישראל חוזר לארץ ישראל, הוא פוגש מחדש את הקדושה הזאת. ואז עם ישראל, הכלל והפרט שחיים בארץ ישראל, הם רוצים להופיע את אותו מרחב חיים חומרי, את אותם כישרונות חיים טבעיים, כן, כמו שאמרנו, כשהתורה מכוונת אותם. ולכן ההרחבה וההתאמה, זה תורת ארץ ישראל בדיוק. והשכינה שירדה בגלות עם ישראל, הוא הכישרון להעמיד קדושה בניגוד לטבע. כל מקום שגלו ישראל גאל, את השכינה עמהם, על איזה שכינה מדובר? שכינה נגד הטבע. כי זאת המדרגה ששייכת לאומות העולם, וזה מה ששמר עלינו ביחס לאומות העולם בגלות. אבל אומר הרב, הקדושה הלוחמת נגד הטבע, אינה קדושה שלמה. למה? כי לא מסוגלת להכיל את הקדושה בתוך מרחבי החיים החומריים. ולכן אותה הקדושה נגד הטבע, היא כשהיא תעלה במחאות לארץ ישראל, הנה ברוך השם זכינו, צריכה היא להיות בלועה בתמציתה העליונה, בקדושה העליונה. שמה היא הקדושה העליונה? שהיא הקדושה שבטבע עצמה. אז הקדושה שבטבע אמורה להכיל בתוכה את הקדושה שנגד הטבע, עד כדי כך אב אומר בהמשך, לא נכנס כאן מקוצר במקום, שלא תהיה סתירה בכלל בין הקדושה שבטבע והקדושה נגד הטבע. כי הכל יהיה כבר מציאות אחת. עוד פעם, אבל הקדושה לוחמת נגד הטבע אינה קדושה שלמה, אלא צריכה היא להיות בלועה בתמציתה העליונה בקדושה העליונה, שהיא הקדושה שבטבע עצמה, שהוא יסוד תיקון עולם כולו ובסומו הגמור. ואז והקודש שבגולה, יחובר לקודש הארץ, מזכיר כאן הרב ירושלמי נפלא, ועתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל, שיקבעו בארץ ישראל. מה זה המשפט הזה? אז הפשט הפשוט הוא, שיהיה קיבוץ גלויות. נכון, הקהילה מניו יורק תעלה לארץ ישראל, הקהילה מפולין תעלה לארץ ישראל, הקהילה ממרוקו תעלה לארץ ישראל. אבל אולי אפשר לדייק יותר. בית כנסת זה המקום שבו עובדים את השם דרך הלב. העבודה שבלב זאת תפילה. בית מדרש זה המקום שבו עובדים את השם דרך השכל, לימוד תורה. זאת אומרת, שני המרכזים, שני המסלולים שדרכם אנחנו עובדים את השם, דרך נקרא לזה הרגש, הלב, ודרך השכל וכו', שני המרכזים האלה יהיו חייבים לעבור את השדרוג הרוחני שלהם על פי תורת ארץ ישראל. כלומר, עבודת הלב ועבודת השכל, בית כנסת ובית מדרש, יהיו חייבים להגיע לקביעות הרוחנית שלהם, למלאות הרוחנית שלהם, לשלמות הרוחנית שלהם, על פי תורת ארץ ישראל, שהיא הקדושה שבטבע, ולא הקדושה שהיא נגד הטבע. על פי זה, אומר הרב חרל"פ, תראו נפלא. גם כאן קטע קצר מפסקה יותר ארוכה, הוא קורא לפסקה הזאת קדושה בהרחבה, ממש הנושא שלנו. הקדושה שבארץ ישראל, בניגוד לקדושה שבחוץ לארץ, היא דווקא זו המלאה, עוז וגבורה, לא חולשה, לא רפיון, לא נמיכות קומה, לא דלדול כוחות חיים, לא אי ביטוי הנטיות הטבעיות וכו'. אלא הפוך, היא דווקא זו המלאה, עוז וגבורה. ובייחוד בהרחבה והתפרצות, ימה וקדמה צפונה ונגבה כפשוטו וכדרשו, ולפעמים יש שמפני נפלאות גדולתה והרחבתה של הקדושה העליונה, הרחבה, הכוללת הזאת, אינם מכילים אותה. באמת שהקודש יכול להופיע במרחבי חיים חומריים, ואולי האדם לא הכין את עצמו למדרגה הזאת, אז מה הוא מוצא את עצמו? הוא מוצא את עצמו בתוך החיים החומריים, כשהקודש לא מאיר לו את החיים החומריים האלה. ואז הוא נופל, הוא מגיע לידי נפילה גמורה. תראו איזה משפטים הבאים נפלא. ומאחר שתוכן הקדושה בארץ ישראל ובהרחבה ופריצת כל גבול, כי זה התוכן של הקדושה של ארץ ישראל, הקדושה שבטבע, לכן בוחלת היא הארץ הזאת ביראת שמיים מצומצמת, ובייחוד יראת שמיים עצובה, ודורשת היא דווקא את היראה הגדולה, שכוללת בקרבה המון שיפת מעשים גדולים, והמביאה מרץ רב, עוז וגבורת קודש, שמחה רבה ועליזות עמוקה, חמושה בגבורה, זהירות, זריזות, נקיות, פרישות, טהרה, חסידות, ענווה, יראת חטא, קדושה, הכל בהרמוניה אחת גם יחד. וכל הופעת קדושה, שהיא הופעת קדושה מצומצמת, נגד הטבע, איך הוא קורא לזה כאן? יראת שמיים מצומצמת, יראת שמיים עצובה, וכו', היא בוחלת בזה, קדושת ארץ ישראל. ואני חושב, אני אומר בזה, את זה בזהירות, ככל שאנחנו יותר ספוגים בקדושת ארץ ישראל, אז אנחנו אמורים להיות כאלה שבוחלים בזה. ובלא זה, אין הארץ מוצאת את עושרה, אם אנחנו לא מגלים את כל ההרמוניה של כל הממדים האלה. עושר העולמים שלה, והיא מתרעמת, תראו איזה משפט, והיא מתרעמת אל הבאים שעריה בתוכן ובצורה של גלות. העיקר זה לא לעלות לארץ ישראל ולהמשיך את אותה תפיסה ואת אותה צורת חשיבה ואת אותה עבודת השכל והלב של חוץ לארץ, אלא לשדרג, עוד פעם, בסבלנות, בתהליך, בעדינות, בהבנה איפה אנחנו נמצאים ולאן עדיין יש לשאוף, כמובן כמו שאמרת מקודם, אבל ארץ ישראל מתרעמת, כמשל, אנחנו צריכים להתרעם. היא מתרעמת על הבאים בשעריה, בתוכן ובצורה של גלות, של עצבות, של יראה, של צמצום, של רפיון, של חולשה. ובחבלי התיזק, ארץ ישראל כבכל זועקת בחבלי הלידה שלה, שהיא רוצה סוף סוף ללדת את הקדושה שבטבע שאתה חסרה מן 2000 שנה, בואו נא אליי ופקדוני בשמחה ובטוב לבב, ולא בעצבות ובדלדול וברפיון ובצמצום. אם כן, מה אנחנו רואים? שבעצם המקום, התקופה שבה או בו אנחנו יכולים לגלות את מה שאנחנו מדברים פה עליו, זה באמת בארץ ישראל. ואפשר להבין את הצומת ההיסטורית שבה אנחנו עומדים, שהיא צומת של כבר יותר מ-100 שנה, של מצד אחד הקדושה נגד הטבע ששמרה לנו בגלות, מצד השני הקדושה שבטבע שהולכת ומתפתחת לאט לאט כפי שאנחנו מתקדמים בתהליך גאולה, ובעצם אנחנו כל מה נמצאים, הייתי אומר, במתח הזה, בין, אם נחזור רגע לפסקה הראשונה, התאמה בתוך החיים הרחבים בצורה נכונה, לבין איזה מין דלדולים של אי התאמה, ואז מלא כביכול אנחנו הולכים אל החיים המצומצמים, כי אנחנו עדיין לא מתואמים.
בחול לפני 100 שנה היו יותר לומדים תורה, היו יותר שומרים על המסורת, עדיף להיות שם מאשר פה אפילו שם.
נכון, כי שם הקדושה היא מאוד חלקית ומאוד מצומצמת, וזה נקרא ביטול תורה בה, על פי הגמרא. גלו ישראל, אין לך ביטול תורה גדול מזה?
תורה שבעל פה, כולל תורה שבעל פה של דבש עוצפתי שקרה שם.
זה כבר ירושלמי. זה יותר מהבבלי, וזה דיברנו על זה, באורות התורה דווקא.
זה לא ענקי הרוח, גם שהיה את הקיצונית הזאת, הם היו ענקי רוח. שלא היו מפלגים מהחומר בכלל.
זה מצד אחד, ומצד שני, היו ענקי רוח שינקו את תורת ארץ ישראל בשורשה. ומצד שני, כמו שאתה אומר בצל, זה מצד אחד. מצד שני, בגלל שהם באמת התנתקו מהחיים הרוחניים, החומרים, אז התורה שלהם הופיעה בצורה, הייתי אומר, יותר רוחנית, אבל הייתה חסרה את הממד הזה. אז אם כן אנחנו מסכמים, בואו נסכם, מה יוצא לפי זה? שכל המהלך שאנחנו מדברים עליו עכשיו, ובעצם אנחנו רואים בהמשך שזה גם מהלך היסטורי עולמי, אבל כרגע זה מהלך ארץ ישראלי גאולי, שככל שהגאולה יותר מתקדמת, אנחנו יותר, הייתי אומר, שייכים לתורת ארץ ישראל, כך יכולה יותר להופיע תורה בהתאמה בתוך החיים הרחבים. אפשר להבין את הפחד, את הלחץ, אם אפשר לומר, מהמפגש עם החיים האלה, כי בעצם מה ששמר לנו בגלות זה באמת קדושה אחרת, אפילו יותר מהקדושה הפוכה. אבל בארץ ישראל זאת הקדושה הראויה. טוב, אנחנו נמשיך את זה בעזרת השם בפעם הבאה. יישר כוח, חזק וברוך. אתה לא רוצה שנגיע לחתונה?